יומא דף עין ח', מתחילים בעזרת השם, דף עין זין עמוד ב', 4 שורות מלמטה, במילים, אמר רבי פנחס, ברוב המקומות ניתן לשמוע מעשה שהיה, לשמוע מעשה שעתיד להיות, אפשר רק בדברי הנביאים. 3 הנביאים האחרונים שקמו לנו בהיסטוריה, הגמרא מביאה ברייתא במסכת סוטה דף ממחת עמוד ב', היו חגי, זכריה ומלאכי. בנביא זכריה, תחילת הפרק האחרון, פרק י"ד, הוא מספר מעשה שעתיד להיות. מה עתיד להיות בזמן הגאולה, בזמן מלחמת גוג ומגוג. הפרק מתחיל, הנה יום בא להשם. מה יהיה באותו יום? ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, מלחמת גוג ומגוג, ויצא השם, אין מה לדאוג, הקדוש ברוך הוא בעצמו, יוצא ונלחם בגויים ההם. ועמדו רגליו כביכול של הקדוש ברוך הוא ביום ההוא על הר הזיתים, והתוצאה בעקבות זה, ונבקע הר הזיתים. הוא יבקע לשניים. בהמשך אומר הפסוק, והיה ביום ההוא, יצאו מים חיים מירושלים. הנבואה הזאת כתובה גם בספר יחזקאל, וגם בנביא יואל, שעתידים לצאת מים מקודש הקודשים. ולצאת מבית המקדש ולהפוך להיות נחל זורם, נחל מאוד מאוד עם זרימה חזקה. מובא גם שהנחל הזה יעבור בין שני החצאים של הר הזיתים. סוף סוף יהיה נחל גם בירושלים בין שני החצאים של הר הזיתים. מובא בנביא יחזקאל את העובי של הנחל, את העומק של הנחל, שככל שהוא יותר מתקדם, ככה הוא מתרחב והולך יותר ויותר, והזרימה שלו הופכת להיות יותר ויותר חזקה. מה שלא כתוב בנביא מפורש, בשום נביא, מה יהיה הכמות, העובי של הנחל, כשהוא עדיין בתוך בית המקדש. ועל זה בא רבי פנחס ואומר, משום רב הונה הציפורה, מעיין, אותו מעיין שהנביא מתנבא עליו. אגב, יש מפרשים שאומרים שזה סוג של, כמו משל, והנמשל זה החוכמה שתצא מירושלים. יש אומרים שבפועל יצא נחל כזה באמת. כותב המלבים, אלו ואלו, כולם מודים ש... הרמז בנחל הזה, בין אם זה יהיה באמת ובין אם זה רק משל, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. בזמן הגאולה, חוכמה גדולה עתידה להגיע לכל העולם, והיא תגיע מבית קודשי הקודשים, מקום הלוחות וספר התורה. מעיין היוצא מבית קודשי הקודשים, בהתחלה הוא הזרימה דקיקה מאוד. בתחילה דומה למחוש, לקרני חגבים, כל כך דק. הנחל יהיה, כשהוא יוצא מקודש הקודשים. ככה הוא זורם בתוך ההיכל, עד שהוא מגיע לפתח של ההיכל. זאת אומרת, אם תיכנס להיכל, אתה תראה שיש שם זרימה מאוד מאוד דקה, כמו קרני חגבים, כמעט אי אפשר לזהות את זה, של אותו מים. כיוון שהגיע לפתח ההיכל, המים מתרבים קצת. נעשו כחוט של שתי, כשבאים להרוג בד, אז הורגים חוט שתי דק, לאורך וחוט ערב עווה קצת יותר לרוחב, וככה עושים את הבד, את ההריגה. החוט של השתי הוא יותר דק, אבל הוא קצת יותר עווה מהמחוש של החגבים. זאת אומרת שכשהנחל יוצא מההיכל לתוך העזרה, לתוך האולם, לפני העזרה, לתוך האולם, הוא כבר עווה יותר, בעובי של חוט של שתי. כיוון שהגיע לאולם, נעשה כחוט של ערב קצת יותר עווה. כיוון שהגיע אל פתח העזרה, הוא כבר ממש נחל, נעשה כמו פי פח קטן, מה שנקרא מים מפקים. והיינו תנן רבי אליעזר בן יעקב אומר, מים מפקין, מפקין מלשון פח, כמו רוחב של פי הפח, פח עם חף כמובן, כן? שזה מין כלי מחרס קטן, עתידין להיות יוצאין מתחת מפתן הבית. וזה כמו דבריו של רב פנחס, שאמר רב פנחס, שכשהמים מגיעים לפתח העזרה, הם נעים ברוחב של פי פח קטן. ממשיך רבי פנחס ואומר, מכאן ואילך, כשהמים עברו את פתח העזרה, היה הנחל מתגבר ועולה, הזרימה שלו נהיית יותר חזקה, יותר עוצמתית, ככל שהוא מתקדם יותר, עד שמגיע לפתח בית דוד, ציון, מחוץ לירושלים. כיוון שהנחל מגיע לפתח בית דוד, נעשה ממש כנחל שוטף, שבו רוחצין, מרוב שהוא גבוה, מים עמוקים, יכולים לרחוץ באותם טמאים שצריכים טבילה בגובה, כמו שהגמרא כרגע מבינה, שזה מספיק מים עמוקים, זווין, איש שנטמא בטומאת זיווה, וזוות, אישה שנטמאה בטומאת זיווה, נידות, נשים שנטמאו בטומאת נידה, ויולדות שהן טמאות, והן צריכות לטבול. המים האלה קשרים לטבילה. זה מי מעיין, שנאמר ביום ההוא, באותו יום שבו יצא אותו נחל מקודש הקודשים, יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי ירושלים, המים האלה יהיו קשרים למי חטאת, שזה מים שמערבבים עם אפר פרה אדומה בשביל לעזות, לתאר תמי מת, ולנידה, שגם היא תוכל לטבול ולהתאר במים האלה. הגמרא כרגע מבינה שזה אומר שהמים הם עמוקים, מספיק כדי שבן אדם יכול לעמוד ולטבול שם. אמר רב יוסף, למה צריך להמתין עד שהמים עמוקים כדי שיוכלו טמאים לטבול בו? מכאן רמז לנידה שצריכה להישב עד צווארה במים ולא לטבול במים רדודים מדי. אבל האמת, ולית הלכתא כבתי, יכולה לטבול גם במים רדודים, שכשהיא יושבת לא מגיעה עד צווארה במים, אבל כשהיא מתכופפת, כן היא יכולה לטבול כמו שצריך. אם בפועל המים מכסים אותה לגמרי, אז היא יכולה לטבול בצורה כזאת. למדנו בדף האנזיין, יום הכיפורים, הרי אחד מהחמישה דברים שצריך להתענות בו, זה להימנע מרחיצה. אדם רוצה ללכת לשמוע דרשה, שיעור תורה. מותר לו להיכנס לתוך נחל, אפילו ביום הכיפורים, למרות שהוא רוחץ את עצמו, כי הכוונה שלו לדבר מצווה. מביאה הגמרא, רש"י לא גורס את המילים שבסוגריים, תנח יום הכיפורים דלק המנעל, אבל בכל אופן הרעיון הוא, אני יכול להבין למה מותר להיכנס לתוך נחל, אפילו ביום הכיפורים, ולא חוששים משום רחיצה, כי אני לא מתכוון לשם רחיצה וזה עוד לצורך מצווה, ואין לי פה חשש נוסף חוץ מהבעיה שהאדם לא מתענה, כי הוא רוחץ ביום הכיפורים. אז אומרים לו, תשמע, מכיוון שאתה הולך לדבר מצווה, מתירים לך להיכנס לתוך אותו נחל, כי אין לך כוונה לשם רחיצה. אבל אם יש לי בעיה נוספת, מהי הבעיה? שחוששים שמה כשהוא יעבור לתוך הנחל, אולי בתוך הנחל הרי יש מים זורמים, הנעליים שלו ייפלו מעל רגליו עם הזרימה של המים, והוא ילך להתכופף ולקחת את הנעליים, יסתבך לגמרי, ויבוא לטלטל את הנעליים 400 ברשות הרבים. אחד מהמלאכות שאסורות לעשות אותם בשבת, המשנה מביאה במסכת שבת דף ע"ג, זה להוציא חפץ, לעקור אותו מרשות אחת לרשות אחרת, למשל מרשות שנקראת רשות היחיד לרשות שנקראת רשות הרבים, או להפך, מרשות הרבים לרשות היחיד, וכן אסור לטלטל ברשות הרבים חפץ אחד, לעקור אותו ממקום אחד ברשות הרבים, לטלטל אותו בערך 2 מטר, 400, ולהניח אותו אחרי 400 ברשות הרבים. זה גם כן חיוב מהתורה. עכשיו כאן, אם אתה תתיר לאדם להיכנס לתוך נחל, אולי הנעליים שלו ייפלו בתוך הנחל, והוא יבוא להרים את הנעליים ולהיטלטל אותם 400 ברשות הרבים. ביום הכיפורים אני את החשש הזה, כי אחד מהחמישה עינויים ביום הכיפורים זה איסור נעילת הסנדל. אז לכן, זה מובן למה מותר להיכנס לתוך נחל ביום הכיפורים לצורך מצווה, מכיוון שכל הבעיה שאתה רוחץ, בסדר, אני לא מתכוון לשם רחיצה, אני עושה את זה עוד לצורך מצווה, לכן זה מותר. אבל שבת, כל השנה, דעיקה מנעל, הרי אדם נועל נעליים בשבת. מאי, האם מותר לעבור בנהר? או שחוששים שהנעליים יפלו לו מהרגליים, ויבוא לטלטל את הנעליים האלה. אמר נחמיה, חתני דווי נסיעה. יש לך ספק מה יהיה הדין בשבת? יש לי בשבילך מעשה רב. אני בעצמי ראיתי מספר נחמיה, שהוא היה חתנו של בית הנשיא. ענה חזיתי, אני ראיתי שני תלמידי חכמים מופלגים, לרבי ימי ורבי אסי, שהם היו צריכים ללכת לשיעור תורה, דמטו אורקומה דמיה, הם בשבת הגיעו למקום שצריכים לעבור במים, שלולית כזאת, ועברוה עם הנעליים, כשלא החזיקו את הנעליים ביד, אלא זה היה דרך מלבוש, הם נעלו את הנעליים האלה. אם כן, יש לנו ראיה מהמעשה הזה, שזה מותר להיכנס לתוך נחל, אפילו בשבת, ולא חוששים שהנעל טיפול, והוא יבוא לטלטל אותה 400 ברשות הרבים. מסתפקת עדיין הגמרא, תינח, באמת הוכחנו מה הדין של מנעל, שמותר לעבור עם מנעל, כי הנעל היו קושרים אותה טוב, והיא לא הייתה נופלת בקלות מהרגל, מה עוד שהייתה עשויה מאור יותר רך, שהיה מתלבש יותר טוב על הרגל. לכן אין חשש שזה ייפול לו בנהר, אבל סנדל, שהוא, סך הכל, זה סוליה עם שתי רצועות או משהו כזה, שזה לא סגור על הרגל כל כך חזק, וזה יכול יותר ליפול בקלות. מה גם שזה עשוי מסוליה של אור קצת יותר קשה, אז זה לא כל כך מעודק על הרגל. אז אם כן, מה יקל למימר? מה היה הדין כאן לגבי סנדל? האם גם אם זה מותר להיכנס תוך הנחל בשבת, או שחוששים אולי הסנדל כן ייפול? אמר רב ריחומי, אני רוצה לספר לך מעשה רב לעניין סנדל. ענה חזיתי לרבינה, אני ראיתי את רבינה בעצמו, דעבר דרך מלבוש כשהיו לו סנדלים ברגליים. רב אשי חולק על רב ריחומי, והוא אמר, לא, סנדל אחד תחילה לא יעבור את הנער בשבת, כי חוששים שמה הסנדל ייפול לו מהרגליים, ויבוא לטלטל את זה 400 ברשות הרבים. מספר את הגמרא מעשה שהיה בעניין הזה, של סנדל, אם אפשר לעבור איתו בנהר. יש בזה באמת שתי דעות. ריש גלותה, יקלה לאגרוניה. פעם אחת, במקום שנקרא אגרוניה, היה אורח מאוד חשוב, ראש הגולה הגיע שם, זה שכל ענייני הגולה היו נחתכים על פיו, והיה רב חשוב. ואיפה הוא התארח? בביתו של רב נתן, הגיע לוי רב נתן. הוא דרש בשבת, וכולם באו, רף רם, שם חכם, וכולו רבנן, כל הרבנים עטו לפירקה, באו לשמוע את הדרשה של ראש הגולה. היה אחד שלא הגיע, מי זה היה? רבינה, רבינה לא עטה. טוב, הוא לא הגיע, אז רף רם היה לו מידות מאוד מאוד טובות. הוא לא רצה שראש הגולה יקפיד על רבינה שלא הגיע לשמוע את הדרשה. מה עשה? למחר באי רף רם להפוקי לרבינה מדעתי דרש גלותה. רף רם רצה להוציא את רבינה מדעתו של ראש הגולה שלא יקפיד עליו. אלא הוא רצה שהראש גולה יבין שהסיבה שרבינה לא הגיע לדרשה זה לא מכיוון שיש לו גסות הרוח ולא מעניינת אותו הדרשה. והוא לא מחשיב מספיק את ראש הגולה לכן הוא לא הגיע. אלא הוא רצה שהראש גולה ישמע את הסיבה האמיתית למה רבינה לא הגיע, שזה היה מסיבה אחרת. לכן הוא פנה אליו כשראש הגולה שומע. אמר לי, אז רב פעם שואל את רבינה, רבינה, החכם הדגול, בעל המידות הטובות, מה הייתה מה לא את אמר לפירקה? איך יכול להיות, איך פספסת כזאת דרשה של הראש הגולה? כבר הוא הגיע פה לאגרוניה, איך היית יכול לפספס כזאת דרשה? אמר לי, אז רבינה ענה, מה שבאמת רב פעם קיווה שהוא יענה, אבל כאב לי קראי, כאבו לו הרגליים. אז הוא שאל אותו, זה לא תירוץ? בשביל לשמוע שיעור תורה, היה כדאי לך ללבוש נעליים שקצת ירפדו, שלא יכאב לך כל כך. היא באה אליך למיסם, מסני, היית יכול לנעול נעליים, וככה לא היה כל כך כואב לך, והיית שומע את הדרשה. אני לא רבינה, אם היה כואב לו כף הרגל מלמטה, בחלק של הרגל שנוגע ברצפה, באמת היה עוזר נעליים. כאן הבעיה הייתה שכאב לו הרגל במקום שיש שיער בכף הרגל, בחלק העליון של הרגל. גובה דקר אהבה. וזה לא עוזר לנעול נעליים. אז הוא שאל אותו, בסדר, אתה לא יכול לנעול נעליים? היא באה אליך למרמה סנדלה? היית יכול ללבוש סנדל? שזה שם רק רצועות, רש"י כותב שזה יותר רחב, אז גם אם כואב הרגל, עדיין זה נוח, אפשר ככה ללכת אם זה לא כל כך כואב. בראשונים אחרים, אני חושב רבנו אליקים מסביר, שהסנדל יש לו סך הכל רצועות, לכיוון האדם ולכיוון החוצה, לכיוון האצבעות של הרגליים, אבל במקום של הכאב, זה לא לוחץ. ענה לוחץ למעלה בגב הרגל, אבל הסנדל לא לוחץ. אז היית יכול לבש סנדל? אמר לי, אז רבין הענה, הוא כמדמיה אבא בורך, היה שם שלולית שהיו חייבים להיכנס דרכה, ולא רציתי להיכנס לשם עם סנדלים. אז אמר לו, רפרם, מה הבעיה? היא באה אליך למעברי דרך מלבוש, היית צריך לעבור את אותו שלולית עם הסנדל כשהוא נעול על הרגל שלך, וזה מותר, כמו שיש דעה שסוברת שמותר. אמר לי, אז רבינה אמר, אני סובר כמו הדעה השנייה, אתה לא סובר כמו הדעה השנייה, לא סבר למר לאדם אמר רב אשי, סנדל לכתחילה לא יעבור במים בשבת, אני כן סובר כמותו, לכן לא יכלתי להגיע לשיעור, אבל זה לא מכיוון שזלזלתי בשיעור. עד כאן עסקנו בנושא אחד, שהוא עניין, עניין רחיצה כמובן ביום הכיפורים, אבל תת נושא, בוא נגיד ככה, נושא מסוים בענייני רחיצה ביום הכיפורים, שקשור לזה שאדם רוצה לצורך שמיעת דרשה להיכנס לתוך שלולית של מים, והאם מותר לו להיכנס עם נעליים בשבת, פה אנחנו מדברים גם כן על שבת, האם מותר לו בשבת להיכנס לשלולית של מים עם נעליים, מותר אמרנו, עם סנדלים, יש בזה שתי דעות, האם לכתחילה אפשר להיכנס עם סנדלים לשלולית של מים בשבת, או שחוששים שמה הסנדלים יפלו לו, ואז הוא יבוא לטלטל אותם 400 ברשות הרבים בשבת. עכשיו אנחנו עוברים לעניין רחיצה ביום הכיפורים. תנאי יהודה בר גרוגרות אומר הלכה, לא רק שאסור לרחוץ במים ביום הכיפורים משום העינוי של רחיצה, אלא אסור להישב על גבי טינה ביום הכיפורים, אסור לשבת על גבי טיט שהוא לח ממים ביום הכיפורים, כי הלחות גורמת לו עונג כמו רחיצה. אמר רבי יהושע בן נבי, זה דווקא כשזה מספיק רטוב הטיט הזה, ובטינה מטפחת, דווקא עם הטיט הזה הוא רטוב, שאם הוא שם על זה את היד, היד שלו נרטבת. אמר הבעיה, סתם שהיד נרטבת זה עדיין לא נחשב כל כך רטוב. הוא בתופח על מנת להספיח, רק כשהיד שהיא נרטבה, אם אתה תיגע איתה על חפץ יבש, הוא מרטיב את החפץ ההוא, זאת אומרת, היד נרטבה שהיא גם יכולה להרטיב אחרים, רק אז המקום ההוא שיכול להרטיב יד, שתרטיב אחרים, זה נקרא מספיק לך, שאסור על זה לשבת ביום הכיפורים, כי זה נקרא כמו ענת רחיצה. אבל אם זה בלי שום לחות, סתם דבר צונן, מותר להתקרר איתו. לכן הגמרא מביאה על זה כמה דוגמאות. אמר רבי יהודה, מותר להצטנן בפירות, מותר לקחת פרי צונן ולהתקרר, לשים את זה על האור ולהתקרר עם זה. כי זה לא נחשב רחיצה במים. רבי יהודה מצטנן בקרה. דלת קרה, מצטנן איתה. רבא מצטנן בינוקה יש גרסה. הכוונה בתינוק שהיה בשרו קר, שהרי לתינוק מותר לרחוץ, אז אם הוא יתקרר מהרחיצה, אז הוא קצת יתקרר איתו, עם הילד. יש גורסים שזה הכוונה בבוצינה, בסוג של ירק. רבא מצטנן בקסה דה חספה, בקוס של כסף קרה. אמר רב פאפה, זה לא בכל מקרה, אלא רק אם הקוס היא בלי משקה. קסה דה חספה מלא במים אסור, חוששים שישפך מים מהקוס, והוא ייהנה ענת רחיצה. רק אם זה כוס, אפילו אם יש בו משקה, אבל זה חסר, זה לא מלא עד למעלה, אז שערי, כי לא חוששים שמה יישפך מהכוס. אבל זה דווקא בכלי אטום, כמו כלי מתכת. אבל כלי חרס, דפחרה, אידי ואידי אסור, כי מכלי חרס יש מחלחל המים גם דרך הדופן של הכלי. משום דמשחל שחיל, הכלי חרס פולט את המים שנבלעו בדפנות שלו, ולכן גם אם לא חוששים ששפכו מים מהכלי, עדיין הוא נהנה מזה שמחלחל מהמשקה שבתוך הכלי דרך הדפנות שלו. רב אשי אמר, קסה דה קספה שהוא חסר נמי אסור. גם אם הכוס מכסף או ממתכת שלא מחלחל מים דרך הדופן, וזה לא מלא עד למעלה שחוששים שמה ישפך, אלא זה מלא רק חלקית, בכל זאת אסור, כי עדיין חוששים משום דה מזדרב. כי כשמנענעים את הכלי, המים מחליקים וניתזים מבפנים החוצה, ובקוס חסר חוששים גם כשמה ישפך קצת מהמים. אז אם יש קצת משקה בתוך הקוס, עדיין חוששים שמה זה ישפך ואסור להצטנן עם זה. מה שרב התיר זה דווקא בקוס ריקה לגמרי שהיא צוננת, איתה אפשר להתקרר. עכשיו הגמרא עוברת לעוד הלכה בדיני רחיצה. פה אנחנו מדברים על רחיצה במים, אבל לא מים בפני עצמם, אלא מטפחת, איזשהו בגד שספוג במים. האם מותר לרחוץ בו, להתנגב בו או לא? מביאה הגמרא מעשה. זעירא בר חמא, הוא היה מכניס אורחים גדול. היו באים אליו גדולי ישראל. ושפזכנין דרבי ורבי אסי, הוא היה בעל אכסניה של רבי עמי ורבי אסי, ורבי יהושע בן לוי, גם הוא היה מתארח אצלו, ודכולו רבנן דקיסרי, הוא היה מארח את כל התלמידי חכמים מקיסרי אהבה. כולם היו רגילים מתארח אצלו. טוב, פעם אחת, אמר לי זעירא לרב יוסף, אמר לו, אתה יודע, אני מארח פה תלמידי חכמים, זכיתי לארח פעם את אביך, רבי יוסף ברד, רבי יהושע בן לוי, אבא שלך, רבי יהושע בן לוי, היה הרבה מתארח פה. אני רוצה לספר לך, היה פעם אחת, אבא שלך היה אצלי פה ביום כיפור. זכיתי שרבי יהושע בן לוי היה אצלי פה ביום כיפור. ואתה בנו. רבי יוסף, אתה בנו של רבי יהושע בן לוי. אז אתה בן של אריה, בנם של גדולים, בנו של אדם גדול, בר אריה. בוא נספר לך מה אביך היה עושה ביום הכיפורים. תאים הלך מילתא מעל יתא דאב אבוד אביך, אביד אבוך. בוא נספר לך מעשה מעולה שאבא שלך רבי יהושע בן לוי נוהג לעשות ביום הכיפורים. מטפחת היה לו, איזשהו חתיכת בד, איזה בגד, בערב יום הכיפורים, ושורה אותה במים בערב יום כיפור, שזה עדיין מותר, אין פה איסור סחיטה. ואז היה סוחט אותו בערב יום כיפור, עושה אותה כמין כלים נגובים, כדי שלא יצטרך לסחוט את זה ביום כיפור, היה מרטיב את זה בערב יום כיפור, וסוחט את זה בערב יום כיפור. וככה הוא היה משאיר את זה סחוט, שזה רק קצת עם לחלוחית, ככה הוא היה משאיר את זה ליום הכיפורים, כדי שביום הכיפורים בבוקר, כשהוא רוצה לנגב עם זה את העיניים, או את פניו ידיו ורגליו, אז הנוזלים שיש בתוך המגבת, בתוך המטפחת, יוכלו להרטיב את עיניו ואת פניו ידיו ורגליו, אבל הם לא יהיו כל כך רטובים שיוכלו להרטיב אחרים, דיינו שלא יהיו תופח על מנת להתפיח, כמו שזה נקרא. לכן הוא היה סוחט את זה בערב יום כיפור. ולמחר מקנח בפניו ידיו ורגליו. כי זה רק מעט רטיבות, אין בזה משום מסור רחיצה. כמו שאמרנו לעניין טיט, שאם אין בו תופח על מנת להתפיח זה מותר. כמו שרבי יהושע בן לוי עצמו אמר, שמדובר פה בטיט, שהוא קצת רטוב, אבל כמו שהבאי הסביר, שהוא יכול להרטיב, אבל משהו מרטיב לא יכול להרטיב עוד משהו. זה טוב. זאת אומרת, אם אדם נאמר נגע ביד על הטיט או על המטפחת, היד נרטבת, אבל עכשיו כשהיד תיגע באיזשהו דבר יבש, לא תצליח להרטיב אותו. זה לעניין יום הכיפורי. ערב תשעה באב, ותשעה באב גם כן מדרבנן מתענים את כל החמישה עינויים של יום הכיפורים. ההבדל הוא שבתשע באב מותר לשחות בתשע באב עצמו. אז ערב תשע באב הוא היה שורה אותה, את המטפחת במים, והוא לא צריך לשחות, כי הוא יכול לשחות בתשע באב עצמו. ולמחר הוא היה שוחט את המטפחת, והיה מעבירה על גבי עיניו. או שהוא לא היה שוחט, כי עד הבוקר זה קצת התייבש כבר. בכל אופן, המטפחת גם פה היה צריכה להיות מספיק יבשה, שהיא לא רטובה, שיכולה להרטיב אחרים. שלא יכולה להרטיב אחרים, שירטיבו עוד משהו. היא בעצמה מרטיבה משהו, אבל אותו דבר שנרטב ממנה לא יכול להרטיב משהו אחר. זה נקרא שהוא לא יתופח על מנת להתפיח. היה מעבירה על גבי עיניו. וכן, בדומה לזה, יש כאלה שלא גורסים וכן. כי אתה רבא ברמרי אמר. דומה, מאוד דומה אבל. בערב תשעה באב, מביאים לו מטפחת, ושורה אותה במים, ולא צריך לשחות, כי הוא יכול לשחות ביום תשעה באב עצמו. הוא מניחה תחת מרשותיו, כדי שזה לא לגמרי יתייבש, זה יישאר קצת לחוט. היה משם את זה ככה, כפשע קרית. ולמחר, פה גורסים מקנח פניו ידיו ורגליו לגבי תשעה באב, ודברי רבי יהושע בן לוי גרסנו שהוא בתשעה באב, הוא רק מקנח את עיניו, מעבירה לגבי עיניו. אז יש מפרשים שאומרים, שאין הבדל בעצם. אם מותר לקנח פניו ידיו ורגליו, מותר גם לקנח את עיניו. אבל יש אחרים שטוענים, לא, דווקא פניו ידיו ורגליו מותר, שאפילו פה אפילו פניו ידיו ורגליו מותר לפי הדעה הזאת. בערב יום הכיפורים מביאים לו מטפחת ושורר אותה במים, אבל ביום כיפור עצמו הרי לא יוכל לשחות את המטפחת, אז לכן עושים אותה כמין כלים נגובים עוד בערב יום כיפור, למחר מעבירה על גבי עיניו. בעצם לפי הדעה הזאת זה אותו דבר כמו הדעה הקודמת. ההבדל היחיד הוא שבדעה של רבי יהושע בן לוי למדנו שביום הכיפורים הוא היה מקנח פניו ידיו ורגליו עם אותה מטפחת. ובדעה פה של רבא בר מרי, מה שכתוב שביום הכיפורים הוא היה רק מעביר את המטפחת על גבי עיניו. ובתשעה באב גם כן, בדבריו של רבי יהושע בן לוי אמרנו שהוא בתשעה באב היה רק מעביר את המטפחת על גבי עיניו. ופה כתוב שהוא היה בתשעה באב היה ממש מקנח פניו ידיו ורגליו. אז יש אומרים באמת שזה בדווקא ההבדל הזה, ולכן הם לא גורסים וכן כי את הרבא בר מרי אמר, כי זה באמת דעה שחולקת, אבל יש אומרים שזה כן וכן, ובאמת צריך לגרוס בשניהם שביום הכיפורים הוא היה מקנח רק את עיניו, היה מעבירה רק על גבי עיניו. אמר לרבי יעקב לרבי ירמיה בר תחליפה, איפכה אמרת לנו, אתה אמרת לנו בדיוק הפוך, שבערב יום הכיפורים הוא לא היה צריך לשחות, ורק בערב תשעה באב הוא היה שוחט. בכורה למה? ועוטבינך סחיטה, הרי, ויקשו עליו הרי, איך בערב יום הכיפורים לא שחטו את זה בערב יום כיפור? הרי ביום כיפור עצמו הרי אי אפשר לשחות. אז הראשונים מסבירים למה בכל זאת רבי יעקב, למה בכל זאת רבי ירמיה בר תחליפה כן אמר שביום הכיפורים לא היו שוחטים את זה בערב יום הכיפורים. כיוון שיום הכיפורים מאוד מאוד חמור אצל אנשים, כי זה אסור מהתורה, כל החמישה העינויים. אז הוא לא יבוא לשחות, אם הוא יראה ביום הכיפורים שזה מדי רטוב, הוא לא יבוא לשחות את זה. אז לכן לא חוששים. ותשעה באב, החמירו יותר, כי מכיוון שזה תקנה של רבנן, כל החמישה העינויים בתשעה באב, אז כדי שאנשים לא יבואו להקל, אז החמירו שיצטרכו לשחות את המטפחת לפני תשעה באב, ככה מסבירים. אבל בכל אופן, לפי מה שיקשו עליו שחיתה, אז זה ממש מסתדר טוב. כמו שראינו באמת, גם רבי גם זהירה בשם רבי יהושע בן לוי, וגם מה שהבאנו את הדעה השנייה, רבא בר מרי אמר, שבתשעה באב, לא היו צריכים לשחות את המטפחת בערב תשעה באב. ביום הכיפורים כן היו צריכים לשחות את המטפחת בערב יום הכיפורים, כי ביום הכיפורים עצמו אי אפשר לשחות. הגמרא מביאה שתי שאלות ששאלו את רבי אלעזר. שאלה השנייה, קשורה פה למסכת שלנו, מסכת יומה, לעניין אחד מהחמישה דברים שמתענים בהם ביום הכיפורים, נעילת הסנדל, שעשו ללבוש נעל מאור ביום הכיפורים. שאלו אותו אם מותר ללבוש נעל מסוג עץ שעם, כמו שמיד נראה. אז אגב זה כבר מביא גם את השאלה הראשונה ששאלו אותו. אמר רב מנשיה בר תחליפה, אמר בשם רב אמרם, שאמר בשם רב אבר בר חנה, במסכת סנהדרין כתוב תקנה, אסור לחכם לראות מומים בבחור. בהמה, תאורה, הוולד הראשון שנולד לה, קדוש בקדושת בחור. כל זמן שהוא שלם בלי מום, מקריבים אותו קורבן בבית המקדש. כמובן, נותנים אותו לכהן, וכל זמן שאין בו מום, מקריבים אותו קורבן בבית המקדש. אם יש בו מום, הוא ממון של הכהן, והכהן יכול לאכול את בשרו, שוחט אותו שחיטת חולין ואוכל את בשרו. בזמן שאין בית מקדש, בחור תמים, אין מה לעשות איתו. צריך להמתין שיהיה בו מום. הכהן ממתין של הבחור יהיה מום, וברגע שיש בו מום, הוא לוקח את הבחור לחכם, כדי שיבוא להתיר לו את הבחור הזה, שהמום הזה זה מום קבוע, וזה אומר שהבכור הזה מותר בשחיטה ולא צריך להקריב אותו קורבן. זה נקרא שהבכור הזה הוא בעל מום. אבל הייתה תקנה שלא כל חכם יכול להתיר בכורות, לראות מום ולומר זה מום קבוע ולהתיר את הבכור בשחיטה ושזה לא יצטרך להיות קורבן בדווקא, אלא דווקא חכם כזה שקיבל היתר מיוחד מראש הגולה, מהנשיא. צריך לקבל היתר מיוחד מהנשיא, משום כבוד הנשיא. אז הוא מביא, שאלו את רבי אלעזר, סתם חכם באמת לא יכול לראות מומים בבחור בלי שהוא קיבל רשות מיוחדת מהנשיא. אבל אם זה זקן בסנהדרין, ויושב בישיבה, הוא תלמיד חכם מופלג, האם אדם ברמה תורנית כל כך גבוהה, גם הוא צריך ליטול רשות כדי להתיר בחורות? או מכיוון שאנחנו יודעים ודאי שהוא יכול להורות, אינו צריך רשות. מי קמי באי להו, מה הספק? מביאה הגמרא את שני הצדדים. אחי קמי באי להו. כי הדה אמר רב אידי ברבין. דבר זה שכל החכמים צריכים לבקש רשות מהנשיא בשביל להתיר מומים של בכור, הניחו להם לדבי נשיאה כדי להתגדר בו. הניחו אותו בסמכות בית הנשיא כדי שיהיה להם סמכות משהו מיוחד. ואם כן, זה צריך ליטול רשות, כי זה הסמכות היחידה להתיר לאדם לראות מומים, זה בידי הנשיא. או דילמה, אין כאן שררה מיוחדת לנשיא. רק מה? כדי שאנשים שאינם ראויים לא יבואו להורות, תקנו שצריך לקבל איזשהו אישור רשמי מבית הנשיא. אבל זקן מהדיינים שבסנהדרין, שאם הוא לא היה תלמיד חכם מופלג שיודע להורות, לא היה מתקבל לשורת הדיינים שבסנהדרין. כיוון דזקן ויושב בישיבה, אין צריך רשות. זה שני הצדדים. מה התשובה? עמד רבי צדוק בן חלוקה על רגלה ואמר, אני אספר לכם מעשה רב. אני ראיתי את רבי יוסי בן זמרה, צדיק יסוד עולם. הוא היה מזקני הסנהדרין, שזקן ויושב בישיבה היה. ולמרות גדלותו, הוא לא ראה מומים בבחורות, עד שהוא קיבל רשות והסמכה מפורשת מבית הנשיא. והוא עמד במעלה מזקנו של זה. זאת אומרת, שתבין, הנשיא באותו דור, הרמה התורנית שלו הייתה פחות מאותו רבי יוסי בן זמרה. ובכל זאת, רבי יוסי בן זמרה הלך ולקח ממנו רשות בשביל לראות מומים בבכור. נטל רשות להתיר בכורות. רואים מפה שזה דבר שהשאירו אצל בית הנשיא להתגדר בו. ולא משנה מה הגדלות התורנית של אותו חכם שבא להתיר בכורות, הוא צריך רשות מבית הנשיא. דוחה הגמרא, אמר לרבי אבא לרבי צדוק, לא כך היה המעשה. אין מפה ראיה שגם אדם גדול, זקן מהסנהדרין, תמיד חכם מופלג שראוי להורות, צריך ליטול רשות לקבל בשביל שיהיה מותר לו לבדוק מומים. אלא הסיפור שם היה סיפור אחר. לא כך היה מעשה, אלא כך היה מעשה. רבי יוסי בן זמרה, חוץ מזה שהוא היה זקן מזקני הסנהדרין, כהן היה. יש בעיה. אחד מ-24 מתנות כהונה שהקדוש ברוך הוא נתן לכהנים, זה בכור. אם נולד לאדם ולד ראשון לבהמה טהורה, הוולד הזה הוא בכור מיועד לכהן. כל זמן שהבכור תמים בלי מום, מקריבים אותו קורבן, אסור לשחוט אותו, סתם, רק בתור קורבן בבית מקדש. אם אין בית מקדש, אתה לא יכול לעשות איתו כלום. אתה ממתין שיהיה בו מום, ואז אתה יכול לשחוט אותו כבהמת חולין ולאכול את בשרו. לכהן יש נגיעה מאוד גדולה, ויש לו סיבה טובה להמתין שבאמת יהיה כאן מום. כי בינתיים כל זמן שאין לבחור הזה מום, הוא רק מוציא הוצאות ומשלם אוכל לאותו בחור, ואין לו שום אפשרות לשחוט את הבחור הזה. הוא ממתין שיהיה בו מום. אז יש חשש אולי אם בעל הבחור עצמו יהיה מותר לו להתיר את הבחור ולומר שהמום שיש בו זה מום קבוע, ולכן אפשר לשחוט את הבחור, יכול להיות שתהיה לו נגיעה אישית, הוא יבוא להתיר מום שהוא לא נחשב מום כזה שמתיר את הבחור. ואחי כמה בעלי, זה בדיוק היה ספק. האם הלכה כרבי מאיר? מה דעתו של רבי מאיר? דאמר, החשוד בדבר, כמו כאן שהכהן חשוד בזה שהוא יעשה מום, או שהוא יתיר מום שאינו מום קבוע, לא דנו ולא מעידו. ואם כן, הוא לא יכול אפילו להתיר בחור של מישהו אחר, לא רק של עצמו. עוד דילמה, צד שני, על החקר הבן שמעון בן גמליאל, דאמר, על עצמו באמת הוא לא יכול. כולם יודעים שהכהן לא יכול להתיר את הבחור של עצמו. אבל נאמן הוא על של חברו. רק אינו נאמן, ואינו נאמן על של עצמו. את השאלה הזאת שאל רבי יוסי בן זמרה את הנשיא שהיה בדורו. הוא פשט לי על החקר הבן שמעון בן גמליאל, שלא רק לעצמו הכהן לא יכול להתיר את הבכור, אלא גם לאחרים הוא לא יכול. עכשיו עוברים לשאלה השנייה ששאלו את רבי אלעזר, שנוגע ליום הכיפורים. ותוקה מבא היה לו, מהו לצאת בסנדל של שעם? זה סוג של סוף, סוג של גומה. האם מותר ללכת עם נעל כזה ביום הכיפורים? האם איסור נעילת הסנדל ביום הכיפורים זה דווקא נעל מאור, אבל נעל משם או מדברים אחרים מותר, או שגם משם אסור? עמד רבי יצחק בר נחמני על רגליו ואמר, אני ראיתי את רבי יהושע בן לוי, שיצא בסנדל של שעם ביום הכיפורים. רואים שמותר לנעול נעליים ביום הכיפורים, רק אסור לנעול נעליים מאור. ואמין עלי, שאלתי את רבי יהושע בן לוי, האם גם בתענית ציבור אפשר ללכת עם נעל של שם? כשלא יורדים גשמים, היו מתקנים סדרת תעניות. חלקם גם היו אסורים בנעילת הסנדל. האם אז, באותם תעניות, מותר ללכת בסנדל של שם? מהי? או שמכיוון שזה תעניות מדרבנן, החמירו עליהם יותר, כדי שלא יבואו לזלזל בתקנה של רבנן. אמר לי, לא שנה, זה לא שונה. גם בתעניות מותר ללכת עם נעל של שם. אמר רבא בר בר חנה, אני ראיתי את רבי אלעזר דמין ננווה, שיצא בסנדל של שם בתענית ציבור. ואמין עלי, שאלת אותו מה יהיה הדין ביום הכיפורים, מהי? האם מכיוון שזה חמור יותר כי זה מהתורה, אז זה אסור? אמר לי, לא שנה, גם ביום הכיפורים אתה הולכת עם נעל של שם. מביא הגמרא דוגמאות של עוד חכמים שהלכו עם נעליים ביום הכיפורים, כי הם לא היו נעליים מאור. רב יהודה נפיק בדאיתני, שזה גם כן מסוג של שם, נעליים מסוג של שם. אביי נפיק בנעליים בדהוצי, שעשויה מעצי דקלים, עלי דקלים. רב הנפיק בדייבלי, או דיקולי, בכל אופן זה מענפים של דקלים. רבא בר רב הונה קריך סודרה הקראי, על הבגד מבד, שם על הרגל שלו, ונפיק, ככה הוא יצא ביום הכיפורים, אולי כמו שהולכים עם נעלי בד. בכל אופן רואים מפה, שנעל שהיא לא עשויה מאור, נעל שאין לה שם נעל, מותר לצאת איתה ביום הכיפורים, מותר לנעול אותה ביום הכיפורים, אפילו שזה שומר על הרגל. מנסה הגמרא להקשות. מטיב רמי ברחמה, משנה במסכת שבת. בשבת, אחד, כמו שאמרנו, אחת מהמלאכות שאסורות, זה לטלטל מרשות אחת לרשות אחרת, למשל מרשות היחיד לרשות הרבים, או הפוך מרשות הרבים לרשות היחיד, וכן לטלטל 400 ברשות הרבים עצמה. חכמים תקנו שכל דבר כזה שחוששים שמה זה ייפול או שהאדם יוריד את זה ברשות הרבים, הוא יבוא לטלטל את זה 400 ברשות הרבים, גם אם זה יהיה אסור לו לצאת. בכל זאת אומרת שמה המשנה, אדם שלא עלינו, הקיטע, חלק מהרגל שלו נחתכה, או שהוא הולך על שוקיו, כדומה, יוצא בשבת לרשות הרבים בסוג של רגל תותבת כזאת שהייתה לו. בקו שלו, השלים לו את הרגל, ולמרות שזה בעצם כמו נעל, מכיוון שזה כמו נעל, מותר לו לצאת עם זה לרשות הרבים, שזה דין של מלבוש ומותר, דברי רבי מאיר. ורבי יוסי, אבל זה לא בדיוק נעל, לא כל אחד יכול לנעול את הנעל הזאת. לכן אסור, כן לזה שם של נעל. ותענה עלה, יש ברייתא על המשנה הזאת. ושבין, גם רבי מאיר שהתיר לאדם קטע, שנחסר לו חלק מהרגל, לא עלינו, ללכת בקו שלו בשבת, שני מודים שאסור לצאת בו ביום הכיפורים. מה אתה רואה מפה? על אף שאין לזה שם נעל לכאורה, בכל זאת אסור לצאת עם זה ביום הכיפורים. במסקנה הגמרא מתרצת, שזה כן נקרא נעל, אותו קו. הקו הזה היה מין רגל תותבת כזאת שהיו מכינים לו. זה כן נקרא נעל. והוויכוח בשבת בין רבי מאיר לבין רבי יוסי, זה האם חוששים שמה הקו הזה ייפול מהרגל שלו או לא ייפול מהרגל שלו. והוא יבוא לטלטל את זה או לא יבוא לטלטל את זה, פשוט הרבים. אבל בוודאי שיש לזה שם נעל. אבל כאן הגמרא בהתחלה הבינה שכולם מודים שאין לזה שם נעל, ובכל זאת אסור ללכת עם זה ביום הכיפורים. אז הגמרא מנסה לתרץ, אמר רבי, הטעם הקו של הקטע, למה אסור ללכת עם זה ביום הכיפורים? דאית בי קטיטין. יש במקום אפשר רגל אמורה לנוח שם, זה הרי לא כף רגל נורמלית, אז זה יכול לכאוב לשים שם את את הרגל. אז שמים שם כאלה מין, כאלה מין חתיכות בד, קטיטים. אז אם כן, זה תענוג לנעול כזה נעל, לכן זה אסור ביום הכיפורים. משום תענוג. אמר לי רבה, מה זאת אומרת משום תענוג? מה, ביום הכיפורים יש לנו בעיה שאדם יש לו תענוג? יש לי בעיה שהוא יריח פסמים למשל? עד רבה, שישלים, שיריח בסמים ויברך. כי הרי ביום הכיפורים, כידוע, חסרים, לא מברכים באופן רגיל 100 ברכות, כמו שאדם מברך כל יום 100 ברכות בדרך כלל, כולל ברכות 18, ברכת המזון, ברכת התורה, ברכות השחר. יום הכיפורים חסר ברכות, כי לא אוכלים סעודה, אין ברכת המזון, חסרים ברכות. אז לכן משלימים את זה עם מיני בסמים בדרך כלל. יש לי בעיה שהאדם יש לו תענוג ביום הכיפורים? יש 5 עינויים, לא יותר. כל תענוג דלאו מנעל הוא, ביום הכיפורים מי אסור? וכי אסור האדם תענוג אם זה לא מנעילת הסנדל? והרבא ברבונה, אבא קריך סודרה קרי ונפיק. הוא היה שם בד על הרגל שלו, כמו נעלי בד כאלה, וככה היה יוצא. זאת אומרת, לא, אין לי בעיה בזה שיש לו תענוג, יש לי בעיה בזה שהוא לא ינעל נעל. ועוד, ודאי שלא מדובר פה, הסיבה שביום הכיפורים כולם מודים שאסור ללכת בקו הקטע, הסיבה היא ודאי לא בגלל שיש פה תענוג, בגלל שיש פה קטיטים. מה הראיה? וקטני סעיפה, כי בהמשך שם כתוב, אם יש לו בית קיבול קטיטים, אם יש כזה מין מקום כזה מין, עם בית קיבול שאפשר לשים שם קטיטים, אז הקו הזה יש לו שם של כלי, ואם ייגע בו שרץ או מצורע או תממת, ייגע בו איזשהו מת, נטמא אותו, תמא, כי יש כלל סתם איזשהו חתיכת עץ, או סתם איזשהו דבר שאין בו שם כלי, הוא לא נטמא. אבל אם הוא נעל שיש לו שם כלי, הוא מקבל תומה. אבל בכל אופן רואים מפה שמכלל דרי שעליו בדעית לקטיטים מסכינן. כנראה שבהתחלה, בחלק הראשון דובר, שאין, לא רק זה שאין קטיטים, אין אפילו בית קיבול לאותם קטיטים. אז ודאי שלא מדובר פה שיש קטיטים. אלא, מביאה גמרת התירוץ של המסקנה שאמרנו קודם, אמר רבה לעולם דכולי עלמא מנעל הוא, כולם מודים בוודאי שקו הקטע יש לו שם מנעל, וזאת הסיבה שאסור לנעול את זה ביום הכיפורים. ובשבת, מה הסיבה שרבי מאיר התיר לצאת עם זה, ורבי יוסי אסר לצאת עם זה, לרשות הרבים? באפליגה, בזה הם נחלקו. האם חוששים שהנעל טיפול לו, ויבוא לטלטל את זה 400 ברשות הרבים או לא? רבי יוסי שאוסר, מר סבר, גזרינן דילמה משתמית. שמה ייפול לו הקו הזה והוא יבוא לתתל את זה 400 ברשות הרבים. עתי לה יתוי 400 ברשות הרבים. ולעומת זאת רבי מאיר, מר סבר, לא גזרינה, לא חוששים לזה, ולכן מותר. מביאה הגמרא ברייתא לעניין חינוך של ילדים ל5 עינויים של יום הכיפורים. תנו רבנן, תינוקות, ילדים או ילדות, לפני גיל חינוך, מותרים בכולם. מותר להם לאכול ולהשתות, ואת כל העינויים, חוץ מנעילת הסנדל, שזה אסור. אסור לתת לילדים לנעול נעליים מאור. מה ישנה נעילת הסנדל? למה באמת אסור? דאמרי אינשי אבדולי? כמעט אנשים יראו שהתינוק הזה יש לו נעל, ויבינו שכנראה ההורים נעלו לו את הנעל הזאת מאור, וזה אסור? אנך נמי, כשרואים אותו שהוא התרחץ, או שהוא סח את בשרו בשמן, נמי, אמרי אינשי אבדולי. גם כן אנשים אמרו שההורים שלו רחצו אותו או סחו אותו, ובכל זאת, אתה לא חושש? עונה הגמרא, רחיצה ושיחה, אין חשש אנשים יאמרו שההורים רחצו את הילד שלהם, או סחו את הילד שלהם ביום הכיפורים. כי זה שהם רואים שהוא לא מזיע, שרחצו אותו, אימר מאתמול אבדילי, חשבו שהוא התרחץ ערב יום הכיפורים. שאלת הגמרא, אם כן, כשאתה רואה את הילד לובש סנדל, נמי אימר מאתמול אבדילי. גם אנשים יאמרו שנעלו את הסנדל הזה מאתמול, והוא ישן עם נעליים, והוא קם היום עם הנעליים האלה. עונה הגמרא, לישון עם נעליים? אסור לישון עם נעליים. סנדל לא אפשר מאתמול אבדילי. דאמר שמואל, לא יכול להיות שאתמול הוא נעל את הנעליים והוא ישן עם הנעליים האלה, כי הרי שמואל אומר, איימן דבאי למטעם טעם דמיטותא. אדם שרוצה חלילה לטעום טעם מיטה, לסיים מסני וליגני, שינעל נעליים בערב וישן עם הנעליים. מובא באחרונים שיש אפילו סכנה. אז אם כן, הנעליים ושאר העינויים זה אותו דבר. אז למה נעליים אסור לקטן ללבוש נעליים מאור, ואת שאר העינויים מותר לו? מותר לו לאכול, לשתות וכדומה. ועוד יותר מזה, מה אתה רוצה לומר? שהסיבה ששאר העינויים אסור, כי חוששים שמה יאמרו שההורים נתנו לו ולא שהוא לקח לבד? והמותרים לכתחילה קטני. זה נראה שמותר להורים לכתחילה לתת לו לאכול ולשתות. לא ש... אם הוא לקח לבד, אף אחד לא מונע ממנו, מהקטן. נראה פה שמותרים, הכוונה גם להורים מותר להאכיל אותו, מותר לתת לו לשתות. אז למה נעילת הסנדל אסור? כי חושבים שמההורים נעלו לו את הסנדל? נו, מה בעיה? אם מותר להם לנעול לו את הסנדל, למה שיהיה אסור? אלא מתרץ את הגמרא. באמת, לתת לילד לאכול ולשתות מותר, ולרחוץ ולסוך אותו בשמן גם מותר. אבל לנעול נעליים לא דחוף. הילד הזה לא יקרה לו שום דבר אם יום אחד הוא לא ינעל נעליים מאור. אנך, דלאו רביטאי הוא. זה לא לצורך לגדל את התינוק. הנעילת הסנדל הזו. גזרי ביאור רבנן. חכמים אסרו לתת לו לנעול נעליים ביום הכיפורים. אבל הנח דרביטה יוהו, לתת לו לאכול, לשתות, לרחוץ אותו, לסוך את בשרו בשמן, שזה גורם שהוא יגדל, שיתפתח, לא גזרו ביאור רבנן, לא אסרו. דאמר אביי, אמרה לי אם, אביי היה יתום עגול מה שנקרא, גם מאבא וגם מאמא, ולכן המילה אביי, ראשי תיבות, הפסוק, אשר בך ירוחם יתום, הוא היה יתום מאבא ואמא. אז מי זה האם הזאת? זה האמא אומנת, אמא חורגת שלו, אמרה לו, רביטי דיינוקה, אתה רוצה לדעת איך מגדלים תינוק? מאי החמימי, תרחוץ אותו במים פושרים, ומישחה, שמן זית, תסוך את בשרו. מכיוון שזה גורם שהילד יתפתח כמו שצריך, מותר גם ביום הכיפורים לעשות את זה. ממשיך הבאי ואומר, איך הילד מתפתח בהמשך? גדל פורטה, התינוק כבר קצת יותר גדל, תן לו לאכול באטה בקוטחה, ביצים, בתוך מטבל שנקרא קוטח, שזה עשוי מחלב, מחלב. גדל פרוטה, הוא עוד יותר גדל. תן לו להתפתח על ידי זה שאתה נותן לו שברי כלים. תבורי מנה, תן לו כלים שבורים לשבור, כדי שהוא יוציא בזה את המרץ. כי עד רבא, זבין לו, הוא היה קונה לילדים שלו, מנה אגזיזי דפחרה, כלי חרס סדוקים לבני לבנים שלו, והילדים שלו מתברי לו כדי ככה להוציא את המרץ. ביום הכיפורים אסור לרחוץ, לא רק לרחוץ לגמרי, אלא אפילו את הפנים אסור לרחוץ ביום הכיפורים. אבל המלך והכלה במשנה למדנו, לפי הדעה של התנא הראשון במשנה, ירחצו את פניהם. מתניתין מני, לפי מי הולך את דברי המשנה שלנו, כמו דעתו של רבי חנניה בן טרדיון היא. הוא אמר את הדינים האלה בשם רבי אליעזר. דתניא, לפי הדעה שחולקת על המשנה שלנו, המלך והכלה לא הרחצו את פניהם. אבל רבי חנן בן תרדיון אומר, משום רבי אליעזר, המלך והכלה הרחצו את פניהם. תכף הגמרא תסביר למה. עכשיו, יש עוד אחד מהחמישה עינויים שעשו לנעול נעליים מאור. אבל לחיה, יולדת, בתוך 30 יום תנעול את הסנדל. זה הברייתא. עכשיו, הגמרא מבארת את החלק הראשון לעניין שמותר לרחוץ את הפנים של מלך וכלה. מה הסיבה באמת? מה הייתה מה? מלך צריך לרחוץ את, כדי שיראה נאה. נכתיב מלך ביופיו, תחזנה עיניך. זאת אומרת, צריך להיות נאה. כלה, מה הייתה מה מותר לה לרחוץ? כדי שלא תתגנה על בעלה ב-30 יום הראשונים אחרי החתונה. אמר לי רב לרבי חייא, כלה עד כמה זמן אחרי החופה יש לה עדיין דין של כלה? אמר לי 30 יום. כדתניא, כמו שראינו ברייתא, אין מונים תכשיטין מן הכלה. אם היא אבלה על אחד מהשבעה קרובים, מותר לה להתקשט כמה זמן? כל 30 יום, כדי שתתחבב על בעלה. רואים ש-30 יום אחרי החופה, יש לה עדיין שם של כלה, מותר לה לרחוץ את פניה. עכשיו, לגבי נעילת הסנדל, גם כן למדנו שמותר ליולד, שאסור לנעול סנדל מאור ביום הכיפורים, אבל החיה תנעול את הסנדל. מה הסיבה? כדי שאם היא תלך בלי נעליים, אולי יהיה קר והיא תצטנן, משום צינה. זה מאוד מסוכן בשבילה להצטנן ליולדת. אמר שמואל, אם מחמת סכנת הקרב, שזה מקום שמצויים שם, אז, והוא חושש שלא ינזק, מותר לכל אדם לנעול. כי בזה כולם מודים שאין איסור נעילת הסנדל במקום של סכנה. ועד כאן דף ע"ח.